דבר צריך חיזוק. צריך לחזק את האמונה. לא כל דבר צריך לחזק כל הזמן. יש דברים שיש לך אותם ויש לך אותם וזהו. ויש דברים שצריך לחזק אותם. אני רוצה להבין מה הפירוש לחזק את האמונה, איך מחזקים את האמונה. בעצם הפירוש של המושג אמונה זה ההפך מהכפירה. אני מאמין, אז אני שולל את הדעה השנייה. אז כדי לחזק את האמונה, אם אני לא רוצה שזה יהיה חיזוק מעגלי, זאת אומרת, כתוב בתורה שהיא קדושה ולכן אני מאמין שהיא קדושה, זה מעגלי, זה לא עוזר לי באמת אם יש לי קושי באמונה. באמת הרבה אנשים אומרים יש להם קושי באמונה, רוצים לחזק אותה, רוצים לתקן, רוצים להתקדם, ואיך אני מתקדם, איך אני מחזק את האמונה שלי עם מה שאני צריך לעשות, זה בעצם להתרחק מהכפירה. אם אני מתרחק ממנה ולא מוכן לשמוע עליה, אז שוב, אני לא מחזק את האמונה. אם אתה לא מוכן לשמוע על הצד השני, אתה מחזק את האמונה. אתה מרגיש יותר חלש, אתה מרגיש מפוחד, אתה מרגיש מתקן. אם אתה מפחד מהכפירה. אז מה אתה עושה? תלך ותשמע את הכפירה, זה כאילו תשב שנה בהודו במדבר, ואחרי זה תשב באוניברסיטת תל אביב שנה, ואז תתחזק באמונה. זה גם לא דרך, זה כמו אדם שיגיד לאשתו, אני רוצה מאוד להתחזק בזוגיות שלך, אז אני עכשיו יהיה תקופה עם אישה אחרת, וככה אני ארגיש כמה שאת, רק את שווה, והיא לא. זה אין לזה טעם, זה לא חיזוק באמונה. מה שאני רציתי להציע, בדור שלנו, באמת התפקיד שלנו הוא לבסס את האמונה בשפה שלנו. זאת אומרת, האמונה היא קיימת ויש לה הרבה פנים, וכל דור מתגלה משהו אחר, אבל הדורות משתנים, ומה שדיבר לאנשים בדור אחד לא ידבר לאנשים בדור שני, לא כי זה לא נכון, כי כל דור יש לו את הדברים שחשובים לו. ספורטי החשרים שהוא מדבר הרבה על האומה ועל רוח האומה, היום אנשים פחות מדבר עליהם, לא מעניין אותם האומות. היום עולם כבר גלובלי, לא מנסים להבין למה הגרמנים ככה והצרפתים ככה, זה לא קיים בכלל. כל מיני דברים אחרים שאולי הם נכונים, אבל אתה קורא מורה נבוכים, הוא מביא לך כל מיני שיקולים פילוסופיים שלא בטוח שאתה, לא בטוח שאתה מתחבר אליהם, שהם חשובים לך, שמדברים בכלל לשפה שלנו. אנחנו צריכים לבסס את האמונה בשפה שלנו. ולכן, אם אנחנו מכירים את האמונה לא בשפה שמתאימה לחיים שלנו, אז יש לנו פער, האמונה לא מספיק חזקה אצלנו. ואנחנו רוצים להאמין שאם אנחנו נחזק את האמונה, זאת אומרת, נבסס אותה בצורה שמתאימה לחיים שלנו, כמו שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, עושים אותו כמו שצריך, רוצים לברר על דירה, על שידוך, על אוטו, כל דבר כמו שצריך, בודקים ורואים מה רציני, מה לא רציני, ובצורה שאנחנו מנהלים את הדברים, אז גם האמונה אותו דבר. צריכים, מה ששאר אמר, שיש אמונה של גן, אחד שהוא רואה את הדברים כמו בגן, וצריך להתבגר. אם אתה רוצה להתחזק באמונה, אתה צריך להתבגר. כמו שאתה לא קונה אוטו כמו שהיית קונה בגן, שילדים בגן לא קולטים מה זה לקנות, מה זה, הבן שלי לקחת את תשובת חולים, רצה להעביר אותו בחנות. כרטיס אשראי זה כרטיס, ומאחוריו יש חשבון בנק, ומישהו עובד, שום דבר לא מובן מאליו. אז גם בענייני אמונה, אנחנו צריכים להתבגר. והתבגרות זה תהליך לא קל לבן אדם. סתם, התבגרות של בן אדם, זה בעצם, מה זה גיל ההתבגרות? אדם מגלה שזה לא כמו שהוא חשב שהוא היה קטן, ההורים שלו הם בני אדם, הם לא מלאכים. לפעמים ההורים יכולים לטעות. לפעמים הם מתווכחים ביניהם, לפעמים הוא משלם מחיר על הטעויות שלהם, לפעמים הם אומרים לו שילך לישון כי הם עושים שקט, לא בגלל הסדר יום שלו. הוא מגלה כל מיני דברים, ובהתחלה זה מכעיס אותו, וזה מערער אותו, ולאט לאט הוא לומד להשלים עם זה, כי הוא רוצה להיות בן של בני אדם ולא של רובוטים, וגם הוא הולך להיות אבא, או שהוא נהיה כבר אבא, והוא רואה שגם הוא עושה טעויות, גם הוא בן אדם. כשהוא גומר את התהליך של ההתבגרות, הוא משלים בעצם עם כל הדברים שהתערערו אצלו, והוא אוהב את ההורים שלו, עם הטעויות שלהם, ועם מה שהתגלה לו, ועם הכל, כי זה החיים, זה ההורים שלו, וזה מה שיש לו. וככה זה גם לגבי כל הדברים בעולם, זה לא רק ההורים, זה גם המערכת, הבית ספר שהוא למד, וכל הדברים, האדם לומד להבין אותם בצורה בוגרת, והתפיסה שלו יותר מבוססת. גם בנושא של האמונה, המטרה שלנו היא להבין את האמונה בצורה בוגרת. באמת יש אנשים שקשה להם עם זה. קשה, אנשים באים אליי, בחורים, אומרים לי, כאילו מה שאתה אומר זה לא האמונה, זה לא יכול להיות שזה מה שרוצים מאיתנו. כי אם האדם רוצה, טוב לו ונוח לו להישאר בתפיסה של הגן. בענייני החיים הוא כבר התבגר, דירה הוא כבר לא קונה כמו שהוא עם כרטיס קופת חולים, אבל כשהוא מגיע לעניינים של האמונה, אז שם הוא רוצה להישאר כמו בגן. לא יכול להיות, אדם אומר, תכריח אותי להאמין, אני רוצה שתכריח אותי להאמין, אני רוצה אמונה, אני רוצה שתהיה לי מיליון אחוז, תכריח אותי להאמין, כמו שיש משפט פיתגורס, יש משולש עם חיבורים, ככה תכריח אותי להאמין. אני אומר לו, אני לא יכול, אני צריך להחזב אותך, אני לא יכול להכריח אותך להאמין. הוא אומר לי, אבל אמרו לי אנשים שהביאו לי הוכחות אבסולוטיות, מי שאמרה לך את זה, הוא באמת עוד לא התבגר, הוא מנסה לחסות על זה שהוא עדיין בגן. זה שאני אומר שאני לא יכול להכריח אותך, זה לא אומר שזה פחות במדרגה מאמת מוחלטת. זה לא סותר, צריך להבין את זה בצורה בוגרת יותר. מה זה אומר שאני לא יכול להכריח אותך? הרי גם הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את האדם הראשון בגן עדן, אז הוא הוכיח לו, כן? הוא ראה לו, הוא היה שם, הוא היה קיים, ובכל אופן הוא חטא. זאת אומרת, אי אפשר להכריח אדם לא לחטוא. ומשה רבנו הוריד את התורה בהר סיני, והיה התגלות והיה הכל, ושוב חטאו. זאת אומרת, אי אפשר להכריח אנשים להכיר באמת ולקבל אותה, אי אפשר. זאת אומרת, אתה מחפש משהו שלא מושג בעצם, או בגלל שלא התבגרת, או בגלל שאתה לא רוצה לקבל את זה, אתה רוצה לברוח מזה. אז אתה אומר, תביא לי משפט פיתגורס, לא תקבל אותו. אתה יכול לקבל דברים שהם יהיו מבחינתך האמת של החיים שלך, הרבה יותר עמוק מאשר הוכחה מתמטית. כי אם למשל יום אחד מישהו ימציא פרחה למשפט פיתגורס, אז אף אחד זה לא עניין, אף אחד מאיתנו. זה נוסחה מתמטית. למשל, אני מכיר מישהו שהוא טוען שהנוסחה של הפאי היא לא מדויקת. אולי, זה לא כל כך מעניין אותי. אבל אם מישהו יגיד לי שכל החיים שלי הם טעות, זה כן מעניין אותי. זה אמת הרבה יותר חשובה ומהותית מבחינתי מאשר אמת שתלויה באיזושהי נוסחה. זהו, את הדבר הזה אנחנו צריכים לנסות ולחזק. הדבר הראשון שאני שומע מאנשים שאומרים, תקשיב, אני שמעתי את מה שאתה אומר, שמעתי אותו, שאומרים דברים טובים, נכון, האמונה באמת, הכפירה זה לא הגיוני. זה, אתה יודע מה? 70%. לא? 70% זה אמיתי. כך 80%, כך 90%. ומה זה 90%? 90% אם זה היה מניות, הייתי רץ והייתי קונה, אם זה היה לוטו, הייתי לוקח מטוס פרטי וממלא. אבל 90%, איך אני יכול לעבוד את השם ולהיות עבד השם, ואיך אני יכול שיהיה לי דבקות ולהתפלל ולהרגיש ולשיר על 90%? מה זה 90%? אני רוצה שזה יהיה 1,000,000%, אני לא רוצה 90%. גם 99% לא מספיק לי. כי אם יש אחוז אחד שזה לא נכון לי, אז מה? זה לא עבוד את השם, זה לא האמונה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. יש פה כמה טעויות. טעות ראשונה סתם, גם נניח, נקבל את ההגדרה של אחוזים. נניח שבאדם הראש שלו עובד ככה ויש לו אחוזים. התפקיד של האדם הוא לקבל את ההחלטה הנכונה. נגיד שאתה רופא, ואומרים לך, אם אתה עושה את הניתוח הזה, או אפילו האדם בעצמו, אם אתה עושה את הניתוח הזה, 70% שתהיה בסדר. אבל אם אתה לא עושה אותו, 70% שהבן אדם ימות, או שאתה חס וחלילה יקרה לך משהו רע. עכשיו, בן אדם שמקבל את ההחלטה הנכונה, הוא לא קיבל החלטה של 70%, הוא קיבל החלטה של 100%, כי זאת החלטה הנכונה. אם הוא היה בוחר ב-30%, אז הוא היה תחשב את בכלא, וגם אם החולה במקרה לא מת, כי הוא בחר את ההחלטה הלא נכונה. זאת אומרת, האחוזים הם סך הכל מקדם מה לבחור, ולכן שאתה בוחר בבחירה, זאת הבחירה שאתה חייב לבחור. אם אתה מנהל מלחמה ואומרים לך 70% שחיילים ילכו מכאן, הם ימותו, וצריכים ללכת מכאן, אם אתה לוקח אותם משם, אז אתה רוצח. זה לא 70% רוצח, כי אסור לך לקבל את ההחלטה הנכונה. ולכן האדם שקיבל את ההחלטה הפחות סבירה או פחות נכונה, הוא עושה טעות והוא פושע. אז לכן המשחק של האחוזים פה הוא לא באמת נכון. אבל עיקר מה שרציתי להגיד זה לא הערה סטטיסטית הזאת, אלא שהחלוקה של כל דבר לאחוזים היא לא נכונה. היא סוג של הטעיה שהיא חלק מהתפיסה המודרנית, שהיא לא משקפת את המציאות נכון. כל דבר היום עושים לך חישוב ריסק וחישוב זה ומחשבונים שיבדקו לך. המחשבונים האלה לא באמת יכולים להגיד לך מה טוב ומה רע. הם מחשבים לך לפי הנחות יסוד שמישהו הניח. אבל מה טוב לך ומה נכון לך בחיים, זה לא משהו שאפשר לחמץ אותו מספרית. זה לא מספרי בכלל. מספרי זה דבר שהוא אין לו שום ערך. אני זורק קוביה. קוביה זה פלסטיק, היא נופלת פה. אין לזה שום, זה מעשה חסר משמעות. המשמעות היחידה שאולי אני אזכה בכסף. אז לכן המשמעות היא סטטיסטית. ייפול, ייפול, לא ייפול, לא ייפול. וכאן אתה יכול לחשבן. בגמרא אין בשום מקום סטטיסטיקה, אגב. יש מלא דינים של רוב. מ-51 עד 99 זה אותו דבר מבחינה הלכתית. כי זה לא רלוונטי לסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה היא רלוונטית למי שרוצה לעשות עסקים אולי, אבל מבחינה הלכתית, אחי, תרס לדברים. ברגע שזה רוב, זה מותר. ברגע שזה מיעוט, זה אסור. רק אומר שזה מטעם רוב, יש כזה, בסדר?
יש מקומות שאנחנו רוצים,
יש טיעונים, אני לא אומר שזה לא קיים, יש משפטים, גם שירוב בפשטות הכוונה שתי שמות, אין הבדל משתי רוב של 51 למשתיים של 99.
שיירות מצויות פלוס,
כן, אבל לא משנה כמה אחוזים, שיירות מצויות כמה, כמה הם מצויות? מצויות 50 ומצויות 90. הגמרא לא מתייחסת בכלל לדבר הזה, זה לא קיים מבחינתה, כי כל הסטטיסטיקה,
מה?
מיעוט הדמיון שוב, מיעוט הדמיון זה משהו שהוא כאילו שאתה לא פוגש אותו, זה גם לא מספרית. היום עושים את זה מספרית, מיעוט השכיח, אבל זה לא מספרית, מה אתה אומר? רבי ירמיה, כן, זה גם קרוב קצת. אבל לא, אתה אומר סתם, זה רק כאילו הערה, זה שכל דבר מנסים לחמת מספרית בגישה שלנו, זה חלק מהבעיה, זה לא חלק מהפתרון. זאת אומרת, כל דבר יש לך 1,000 יועצים שיסבירו לך למה אתה חייב לעשות כך וכך וכך. רגע אחרי שהעיתון של מחר יוצא, היועצים האלה נעלמים. כל האנליסטים וכל המחשבנים, אי אפשר לצפות את העתיד. אי אפשר לצפות את הדברים החשובים באמת, אי אפשר לצפות. זאת אומרת, יש ויכוחים בין הימין לשמאל. אף פעם לא בא איזה מחשבון מדעי שפתר את הבעיה. אף פעם לא בא איזה שיטה, איזה מודל להחליט מה טוב לאדם. הימין ושמאל זה ויכוח מה טוב לאדם, כמו ליברלים ופרוגרסיביים. שום חשבון ושום סטטיסטיקה לא פותר את הבעיה ולא עוזרת ולא מקדם אותנו בגרוש. פוך, זה רק מבלבל. עושים לך מחקרים כאלה וכאלה כדי לבלבל אותך. זה בעצם בחירה של האדם.
אם רוב הימין היה סובל ורוב השמאל מצליח, או הפוך, אז היה לנו נוסחה, במקרה, שאתם מגיעים
לבית. באיזשהו מקום, בתיאוריה אתה שולק, תראה, הקומוניזם היה בעולם 100 שנה, ואנשים סבלו כל הזמן, ועדיין שכנעו את עצמם שזה בסדר. אז שזה קרס, למה? כי זה כלכלי, מה שקרס זה הכלכלי, לא אידיאולוגיה. אם האידיאולוגיה לא הייתה מגובה בכלכלה, ולמה זה ממשיך במקומות אחרים, ולמה השמאל תומך בקומוניזם ובנצואלה ובסין ובכל מיני מקומות? כי הוא אומר שמה זה קרס בגלל שכך וכך וכך, אבל בעצם זה יכול להמשיך. והראיה הכי טובה זה מהאנשים ששומרים מצוות, שכמה שהעם היהודי סובל, הוא לא מוותר בגלל שהוא סובל, כי הוא מאמין שזה לא המדד היחידי. והשמאל בארץ, לפחות בארץ, כל מה שהוא עושה, הרי כל התחזיות שלו מתבדות. בכל אופן הוא מאמין בזה, כי באמת, זה באמת אידיאולוגיה, זה לא שמישהו בא לרמות אותך. הסיבה שאנשים מאמינים מתאים לך התנתקות, ואוסלו, ועוד ועוד ועוד, וממשיכים, כי יש כאן אידיאולוגיה מאחור, ולכן המציאות לא משנה אותה, כי זה תמיד אפשר להסביר הסברים. המחקרים מטרתם לבלבל את האנשים בנושא הזה, זאת אומרת, אם אתה רוצה לברר ברפואה, אז יש לך מודל. ברגע שיש לך מודל, אז זאת אומרת, השאלה שלי אם זה עוזר למחלה, אוקיי, כן, כן, לא, לא, שלום. ברגע שזה כל החיים כולם, אז השאלה הכללית, אז המחקר לא עוזר לך. השאלה נשארת, יורדת לפתחך. בעצם השאלה היום שעומדת לפתחנו, פעם הוויכוח היה איזו אמונה נכונה. זאת אומרת, כולם היה ברור להם שיש איזשהו משהו רוחני בעולם, כל השאלה היא, אנחנו הנוצרים או המוסלמים, יש את הכוזרי, והיום אנחנו מסתכלים על זה בסלחנות, הנוצרים, מה הם אמרו הנוצרים, שמה, שישו תלו אותו ולכן השם חזר בו, כאילו זה לא מתחיל ולא נגמר, אפילו לא, אף אחד לא אומר, אולי הם צודקים בזה. השתנה, העולם השתנה, מה שהתחיד את כל הוויכוחים פעם, היום כבר לא קיים בכלל, היום משהו אחר לגמרי, היום אנשים אומרים, אין בכלל, כל האמונה, כל הרוחני, לא רואים את זה, אי אפשר להוכיח את זה, אי אפשר לדעת, אז שלום, מה אני צריך את זה? זה הטענה המרכזית היום. אבל צריך לשים לב שקרה פה דבר מאוד מעניין. בעצם התורה נאבקה מאבק מאוד גדול בשביל להטמיע אמונות בסיסיות מאוד מאוד חשובות, שהיום מובנות מאליהם, אבל בעצם כשהתורה באה לעולם, זה נראה שהיה צריך להיאבק על זה. בתורה יש שלוש חלקים. אני מחלק את זה לשלוש חלקים, כמו בראשית, מי שמו את הדבורים, יש שתי חלקים, יש מתן תורה ויש את הזה שהתורה הופך את זה לנצחי. אבל שלב הראשון הוא שלב שבראשית. בראשית מה שמסופר בעצם, שהעולם הזה, כמה שאנחנו, אדם נולד לעולם, הוא רואה מיד רוע, בלבול, אסונות, הוא לא מבין מה קורה, הוא לא מבין למה קורה, אבל התורה אומרת, העולם הזה נברא מתוכנן, מושלם, כל יום משהו חדש, הכל מסודר, הוא נברא גן עדן, לא היה בו צרות, לא היה מלחמות, הכל היה מושלם. מי קלקל? האדם. זאת אומרת, לאדם יש בחירה, הוא אחראי, הוא אחראי לקלקול הזה, והוא גם יכול לתקן אותו, הוא רוצה לחזור בתשובה. ובנוסף, אדם הוא בצלם אלוקים, הוא לא כמו בעלי החיים, הוא עושה דברים טובים. או דברים חכמים, יש לו משהו שאין לבעלי חיים. עכשיו, כל הדברים האלה, לנו זה מובן מאליו, אבל אם תדבר עם אדם שהוא אינטלקטואל והוא לא מהאנשים המאמינים, אז תראה משהו מאוד מעניין, תדבר איתו למשל על בחירה חופשית. יש לו אדם בחירה? אם הוא נוירולוג, יגיד לך, מה פתאום, אין בחירה, זה מחקרית, אפשר להראות שכל מיני ניסויים חשמליים שרואים את הזרמים במוח, אין בחירה, זה הכל כימיה. בסדר, זה הוא אומר, אבל תכלס בחיים שלו הוא לא חי ככה, הוא לא מאמין במה שהוא אומר. זאת אומרת, כשמישהו עושה לו משהו, הוא לא אומר, אין בחירה, יצור שככה נוצר אבולוציונית. אדם יורק אליו, הוא ממשיך הלאה. כאילו, מה, אין לו בחירה, מה אתה רוצה? ולא רק כלפי אחרים, גם כלפי עצמו. אדם מתייסר, למה עשיתי ככה? חייתי לעשות אחרת. אם אין בחירה, מה אתה מתייסר? אדם לא חי ככה. אדם יכול לדבר איתך במעבדה, מה שמדבר. במציאות, הוא מאמין בבחירה. אנשים מאמינים בבחירה וגם באחריות. אנשים מאמינים היום שאנחנו אחראים על העולם. אנחנו יכולים לקלקל אותו, אנחנו יכולים לתקן אותו. ואנשים גם מאמינים בטוב. אם תשאל ביולוג שלא מאמין מה זה הרצון לעשות טוב, הוא יגיד לך, קופי אדם חיו בקבוצה ומשתלם, סיפורים, 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 אבל בחיים שלו, בן אדם הזה גם רוצה לעשות טוב. גם הוא קשה לו לעשות רע, הוא רואה בן אדם סובל, הוא רוצה לעזור לו, הוא רוצה, אוהב את הילדים שלו, הוא רוצה לעזור להם, הוא לא אומר לעצמו, טוב, זה תכונה אבולוציונית. הוא רוצה את זה, והוא מאמין בזה, והוא מתאמץ בשביל זה, ואנשים גם שלא מאמינים, מתאמצים בשביל משהו, מאמינים שהם טוב. זאת אומרת, הם קיבלו את כל מה שהתורה אומרת, הם קיבלו אותו. אומרים, אנחנו אחראים לעולם, יש לנו בחירה, אנחנו רוצים טוב. עכשיו, יש להם טענה אחרת, אומרים, אנחנו כבר לא צריכים את התורה שתגיד לנו את זה. אחרי שהתורה הפיצה את הרעיון הזה בכל העולם, לא צריכים את התורה. וכאן יש פיקוח. החלק השלישי של האמונה, בעצם התורה אומרת שהתורה מתחילה עם הסיפור הזה של האדם הראשון, שהוא אחראי לעולם. ואחרי זה התורה אומרת, אז איך מתקנים את העולם? אוקיי, קלקלנו, איך נתקן אותו? התורה אומרת, אברהם אבינו, דרך אברהם אבינו, ולשמור את דרך השם ולהפיץ אותו בעולם, וזה חומש שמות הבחירה של עם ישראל. וזה גם קרה כבר בהיסטוריה. התורה הפיצה את הרעיונות האלה. קרה, כל העולם קיבל אותם. עכשיו מגיעים לשלב השלישי שהתורה, מה ששאו הזכיר, נצובים בהלך, כל התוכניות לעתיד, שהתורה היא נצחית ושהיא לא גמרה את התפקיד שלה בהלכה, פה יש ויכוח. הוא אומר, שמע, התורה זה נחמד מאוד, זה עזר לכולם, קידם אותנו, בלי התורה היינו אליליים במצרים, אבל יאללה, עכשיו אנחנו, יש לנו מוסר משלנו, יש לנו מלא עקרונות מוסריים, אנחנו עושים את זה יותר טוב ממכם, אנחנו מונע. זה הוויכוח עכשיו, מה יתקן את העולם? לא אם לתקן ולא, מה יתקן את העולם? האם אנשי המדע שמפתחים חלליות, הם יכולים לתקן את העולם, או אנשים שמאמינים בחוקים של התורה, שזה, שלמרות שאתה לא יודע בדיוק איך זה יתקן, זה הדרך לתקן את העולם. זה הוויכוח שקיים היום. ובעצם, מה נקודת הוויכוח? זה מה שהחזון איש שישעיהו הזכיר מקודם, שהאמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אמונה זה תכונה. למה זה תכונה? כי זה בעצם אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני מסכים ומוכן לעסוק במשהו שאני לא יכול להגדיר אותו. האדם המודרני היום, האינטלקטואל, הוא מבחינתו, מה שאתה יכול להגדיר לי במספרים, בסדר, מה שלא, לא יודע, נוכלים, רמאים, בבות, לוקחים כסף, אפשר להתחיל לספר לך סיפורים. אני לא יודע משהו מעבר, מה שבחומר עובד, לוויידים עובדים, טלפון עובד, כל השאר אני לא יודע. ואיך ננהל את החיים, אנחנו נחליט, יש לנו תוכניות, יש לנו ועדה כזאת, ועדה כזאת, אנחנו נעשה בעצמנו, מה שאנחנו מודדים, מה שנחליט, זה מנטליות של בן אדם, זה מנטליות, והאדם המאמין, יש לו איזושהי ענווה, והוא אומר, לא, נכון, יש לאדם הרבה יכולות, אבל יש גם יכולת הרסנית, מה שאנחנו עושים, לא תמיד זה יוצא הכי טוב, אנחנו צריכים, אנחנו רוצים להקשיב, קודם כל, אולי בטבע יש משהו מעבר, אנחנו יודעים שיש משהו מעבר לחומר, אנחנו רוצים להקשיב למשהו הזה, אנחנו רוצים לשמוע מה זה אומר לנו, מה הנשמה שלנו, היא זאת שמרגישה שיש לנו בחירה, והיא זאת שרוצה את הטוב. בדיוק שרוצה לקחת אחריות על העולם, ואנחנו יכולים להקשיב לה, או לטשטש את מה שהיא אומרת. בעצם זו בחירה של המדע, אם הוא מוכן להיות ענב, או שהוא לא מוכן להיות ענב, והיום המדע המודרני יתקדם הרבה יותר לקראת הבחירה הזאת. בעצם אנחנו מבינים, בזמן אריסטו חשבו שכל העולם מוסבר בכמה נוסחאות ויסודות, היום אנחנו מבינים שזה לא ככה. אנחנו מבינים שמאחורי כל דבר עומדים המון דברים שהם לא פיזיים. זאת אומרת, זה כמו ימות המשיח, אתה שומע, אנשים אדם אומרים, יש ריבוי יקומים, ויכול להיות שכאן, במקום הזה, יש יקום נוסף שהוא במימד אחר, ואנחנו לא רואים אותו. זה משפט שכתוב בכל ספר מדע פופולרי בהתחלה. להסביר מה זה פיזיקה, מה זה איינשטיין, יש יקומים, יש מימדים, יכול להיות מימדים. זאת אומרת, כאילו אנשים מדברים על עולם שקוף, רוחני, שנמצא פה ולא רואים אותו, זה קיים, זה חלק מהפיזיקה עם הדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהעולם הוא לא מוסבר מתוך עצמו, הוא לא יכול להסביר של עצמו. יש משהו מעבר, ויש משהו שהוא יותר רחב. הכפירה אומרת, אני לא מתעסק עם זה, לא נוגע בזה, יש הכל, אני מפעיל משהו עובד. והאמונה אומרת, אנחנו מוכנים לשמוע, להקשיב לנשמה שלנו, להקשיב להתגלות, להקשיב לעולם. וכאן יש ויכוח האם יש בעולם ייחודיות. הרעיון של הכפירה בעצם אומר, של הגישה החומרנית, אין ייחודיות בעולם, אין דבר מיוחד. אתה לא רואה פתאום איזה אר גבוה, אר גבוה הוא בדיוק כמו העמק. מה שקרה שהיה תהליך של כימות, וזה קורה בגלל שכבות ובגלל גיאולוגיה וטקטוניקה וכל מיני דברים. ונראה, כל דבר שאתה רואה הוא מוסבר מתוך איזשהו תהליך אנומליה של תהליך הגיוני. אין ייחודיות. בעצם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ורואים ייחודיות. אנחנו רואים התורה בחלק ב' מספרת לנו שלעם ישראל יש תפקיד. והתפקיד הזה הוא נצחי. באמת, עם ישראל הוא נושא תפקיד, הוא הפיץ לכל העולם, הוא נרדף, רודפים אותו בצורה לא הגיונית. והוא גם הגיע לארץ ישראל, והדמורות מתקיימות, הוא מחזיק את התורה. אז זה משהו מיוחד, זה ייחודי, זה אומר דרשני. והגישה השנייה אומרת, לא, אין ייחודיות. וכל דבר אפשר להסביר, מה הבעיה? אתה שואל אותי, למה תנו את עם ישראל בגירוש ספרד? זה בגלל שהסוחרים היהודים הורו קינה. ולמה היה הפרעות בתח ותח? כי הנשים היהודיות לבשו משי. וזה, כל דבר שסברים, ויש אפילו מקורות היסטוריים, אבל זה לא מסביר את התמונה הכוללת. אדם שהולך ברחוב, ופתאום קורס לידו בניין. אחרי זה הוא הולך עוד פעם ונופל עמוד חשמל, ועוד פעם ונופל תחנת אוטובוס. זה לא שמה, יש איזה כללה רובצת עליי. אבל שלא, מה זה כללה? בוא נבדוק. הולכים לבדוק, הבניין שנפל, זה היה בניין רעוע, נכון? הנה, יש הוכחות. עמוד חשמל, היה עבודות בכביש. כל דבר יש הסבר, ברור שמשהו קרה שם, אבל למה הכל נופל עליך? אם אתה מניח שאין ייחודיות, אז אתה מתעלם מזה. הסבר שתמצא, משהו. שמעתי הסבר, ניסוי שבעצם אבא שלי הוא כימאי, וזה ניסוי שהוא פיתח, ואפשר לנסות אותו בבית. בכל מקום אפשר לנסות אותו, וזה לא מזיק. הניסוי הוא לבחון את מהות המטריאליזם. תיקח קבוצה של מטריאליסטים, אנשים שמאמינים שיש בעולם רק טבע, ותנסה לשאול אותם, אז ככה הניסוי, אני מקווה שאני מדייק, אני מספר מה. וכך קבוצה של אנשים, אמר להם, למה אתם לא מוכנים לשמוע על אמונה? אפשר להוכיח את זה, מה אתה מספר לסיפורים, להוכיח, תביא הוכחות, אנחנו נשמע, אנחנו רוצים משהו מוכח. הנה, הטלפון עובד, זה מוכח. אמונה זה לא מוכח, אני לא מאמין, אתה מספר לי פעם, אני משהו, לא מאמין. אבל אני בסדר, אוקיי. אז אני אשאל אתכם שאלה. נניח שאני, אני טיפה בדמיון חופשי, כי אני לא זוכר את הפרטים, נניח שכאן בחדר אנחנו יושבים, ואני לוקח איזשהו ספר קבלה, ואומר, או מהגמרה, או איזה פסוק, ואומר איזה לחש ואיזה שם, ופתאום, טק, פתאום מופיע פה חתול. זה שטויות, זה טריקים, זה קסמים. לא, זה טריקים. אתם בדקתם את הרצפה, ובדקתם את החדר, והבאתם את המומחים הכי גדולים, אלה שעושים את הלוויינים, אותם הבאתם לפה, שבדקו אותי, בדיקה פולשנית, בדקו את הכל. אין שום טריק, אין טריק. כל המדענים קבעו שאין טריק. ויש חתול, אז מה אתם אומרים? זה מוכיח מה פתאום, יש טריק שעוד לא גילינו. מה זה אומר? זה אומר שבעצם זה לא שיש כאן ויכוח אם יש הוכחות. יש אנשים שלא מוכנים לקבל שום דבר, גם אם יש הוכחות, הם מניחים שיום אחד יהיה תשובות. כמו אדם שמאמין באיזה משהו שיש לו קושייה, הוא מניח שיהיה תשובה. אותו דבר, אדם שלא מאמין, הוא מניח שיהיה תשובה על ההוכחה לאמונה. זה משהו בבן אדם, זה נטייה מעדינות הנפש, אין כאן מעבר לזה שום דבר. זה משהו בבן אדם מוכן להקשיב, ומוכן לראות ייחודיות, או לא. עכשיו, גם לגבי משמעות החיים, גם על זה כבר אין ויכוח היום, ומעולם לא היה ויכוח. אדם מטבעו חייב להעניק משמעות לחיים שלו. הוא לא יכול בלי זה, אין דבר כזה. אדם לא יכול לחיות בלי משמעות. יש ספר מפורסם של ויקטור פרנקל, שהוא פסיכולוג שהיה במחנה השמדה. הוא אומר, אנשים שהיה להם משמעות לחיים, שרדו דברים שאי אפשר לעלות על הדעת. אנשים שלא היה להם משמעות, נפלו כמו זבובים, בכלום, מהיום הראשון. כי בלי משמעות, אדם לא יכול לחיות. זה אנחנו, האדם שונה מבעל חי. בעל חי עצב יכול לחיות 300 שנה, ואין לו משמעות לחיים, אין לי מושג מה עובר לו בראש. ואין לו משמעות לחיים בעצב. ולנו, בלי משמעות, יום אחד לא יכולים לחיות. אנשים מתאבדים, כי הם מאבדים את המשמעות. אדם מוכן לפגוע בעצמו, לקפוץ ממגדל שאני לא מוכן להתקרב לקצה לעצמי, כי אין לו משמעות, ובלי משמעות אין חיים. זאת אומרת, אדם בהכרח מחפש משמעות לחיים. זה לא שאני איזה מישהו דתי שממציא משמעות. אדם יש לו משמעות, השאלה רק מה המשמעות. מה אנשים עושים היום? היום המשמעות של החיים בעיני הרבה אנשים, אנחנו צריכים לדאוג לכדור הארץ. נכון? הדת הירוקה זה כמו דת. אנחנו צריכים להציל שלא יכחדו עצים, שלא יכחדו דגים, שלא יכחדו חרקים. בעצם מה קורה? יש פה חוברה, או שסתם לא משנה, יש יונקים ויש זוחלים ויש חרקים. מה התפקיד של האדם? מיליוני שנים מתפתח האדם החכם. ומה התפקיד שלו? הוא בעצם צריך לתווך ליונקים שלא יכחידו אותם, בשביל יש אדם, לשמור על היונקים, לשמור על הדגים. זה אבסורד. אבל זה המשמעות של האנשים, כי הם חייבים להעניק משמעות. הם קיבלו גם את ה... זאת אומרת, זה לא רק התורה, זה גם לפני מתן תורה, זה משהו שכפוי עלינו וטבוע בנו. הרצון להיות טובים זה לא משהו שהוא חידוש של התורה. גם הדיקטטורים הכי גדולים הסבירו למה זה טוב. מה שהם לא עשו, גם היטלר הסביר למה זה טוב. הוא לא אמר, תקשיבו, אנחנו עושים רע. יש גזע, הכל היה מעוות, אבל הוא אמר, יש גזע שהוא צריך לשלוט, הוא יותר טוב, הוא יותר חכם. ולכן צריך להשמיד את האחרים, שיהיה לו מקום. והיה איזשהו הסבר, וסטלין הסביר למה הוא הרעיב מיליוני אנשים. כי יש שיטה קומוניסטית, והיא תתקן את העולם. ולכן בשביל השיטה שווה לנו להקריב קורבנות. אנשים רוצים טוב, הם שואפים לטוב, זה כבר קיים. כל השאלה, מה הסמכות שלהם? מה מקור הסמכות של הטוב? אם אומרים, אנחנו נמציא אותו לבד ונמציא כל פעם משהו חדש, או שמוכנים לראות משהו שבעצם הטבע אומר לנו, הטבע וההיסטוריה והנפש שלנו אומרת לנו, משהו ייחודי יותר, משהו שהוא לא מוסבר. אפשר להסביר חתיכות שמנו, שאתה מתווכח עם אדם שהוא כופר, מה הוא יגיד לך? יש בגמרא איזה משפט לא מוזר, או יש בתורה איזה משהו שכתוב בארכיאולוגיה אנחנו לא מוצאים. הוא נטפל לאיזשהו פרט, הוא לא מוכן לדבר איתך על הכל, בעצם אם הוא מוכן להקשיב לאמונה או לא. הוא ינסה לסבך אותך עם איזשהו פרט, כי החיים, אין זמן לחשוב בחיים היום. בחיים זה... אדם יכול ללמוד וללמד ולעסוק 30 שנה בחקר משהו מופלא בגוף האדם, אבל הוא עוסק במחקר הזה, הוא לא חושב עכשיו השאלה מה זה אומר עכשיו על הבריאה בכלל. הוא יכול לחשוב אם הוא רוצה, אבל לא בהכרח, הוא יכול חיים שלמים לחיות ולעבוד במשהו שהוא מפעילי הטבע, ולא לשאול את עצמו אף פעם שאלה כללית, מה זה אומר לי על החיים שלי. כי ברגע שהוא גומר את העבודה, אז הוא רץ לעשות סידורים. כשהוא רואה את הסידורים, הוא הולך לראות סרט. הוא כל הזמן רץ במרוץ, והוא אין לו זמן לעצור ולחשוב. הכי גרוע זה לעצור ולחשוב. וגם על זה שמעתי סיפור גם, נראה לי גם מאותו מקור, למעשה שהיה, פעם עשו יום עיון לאנשים, שעסק בין השאר במשמעות החיים. טוב, אנשים הגיעו, התיישבו, וזה, והמרצה ככה פתח בחביבות לאחד האנשים, אדם בוגר עכשיו כאן, אולי תעזור לי ככה להגדיר במילים שלך, מה אתה אומר, מה משמעות החיים? אדם הזה, חרון. זה לא כן, למה לא אמרתי, הייתי מתכונן, הייתי אומרת לי מה הנושא, הייתי חושב, מה משמעות החיים? ואדם כל החיים שלו לא חשב על זה, אבל אם יש יום עיון, הוא מוכן לחשוב. אנשים לא שואלים את זה ולא מוכנים, וזה הבדל של המנטליות בין אמונה לכפירה. זה גם אם אתה מוכן לחפש משמעות אמיתית לחיים שלך, או שאתה זורם עם כולם, יאללה, אומרים עכשיו, לא, כדור הארץ, אז יאללה, חוק חד פעמים, נשלם המון כסף. אנשים משלמים המון כסף בשביל לסקיות מבד, משתגעים בשביל זה, כי זה זורם איתם, זה הכל. לא מוכנים להשקיע מחשבה מלמעלה, על התמונה הכללית. האם באמת אפשר להסתכל על הנשמה שלנו, מה היא אומרת לנו, ועל העולם מה הוא אומר לנו? ולכן האמונה, השאלות הן תמיד על פרטים, ופרטים לא תמיד, אין לי תשובה לכל דבר, אני לא מכיר כל מאמר בשף מה ההסבר שלו. אני לא יכול להתיימר להגיד הכל, אבל אני רק יודע את העיקרון. העיקרון שלנו מאוד פשוט. האמונה אומרת שהכל אחד. הכל בעולם אחד. האדם מגיע לעולם, הוא ראה ג'ונגל, אנשים האמינו בהרבה אלים, כי לא הבינו שיכול להיות שהטוב והרע מגיע מאותו מקום. זוכרנו, יש אל כזה ואל כזה ואל כזה, והיה משתגע, כי על זה משתגע. ואז לא תבינו שיש משהו אחד מאחורי הכל. זה מה שאתה אומר, יש רעיון אחד של אחדות מאחורי הכל. הרעיון הזה מתבטא בתורה. התורה היא הדרך לתקן את ברוח הרעיון האחד הזה, שהעולם נברא לפי. והמטרה של של ה... לא אומרת, הדרך להגיע לאמונה הזו, כי החסומים שאומר, נשאל, מהי הדרך לאמונת חכמים? זו אישית, אמונת חכמים תלויה באמונת החוכמה בכלל. זאת אומרת, אם אתה מאמין, לא מאמין שיש דבר כזה חוכמה, בסדר, אין לך פתרון, אבל אם יש דבר כזה חוכמה בעולם, אז מישהו צריך להגיע אליו, נכון? אז מה שתפקיד שלך רק לחפש את המישהו הזה. לא צריך פה איזושהי אמונה מיסטית בחכמים. אם יש חוכמה, היא נמצאת על מישהו, תחפש את הבן אדם שהחוכמה אצלו. כמו שאם יש אנשים גבוהים ונמוכים, יש אנשים גבוהים, לא צריך אמונה. אותו דבר גם בחוכמה, יש גבוהים בחוכמה ונמוכים בחוכמה, אז יש אמונת חכמים. עכשיו, כשאנחנו מאמינים בחכמים, אז זה לא שאנחנו מאמינים שכל האמוראים, 3,000 אנשים, כולם היו מלאכים. אנחנו לא מאמינים בבני אדם. הבעיה לא נולד שונה מאנשים אחרים. הוא היה בן אדם. רק כשאנחנו מאמינים שהתורה היא הדרך לתקן את העולם. אם אדם מתחבר לתורה ב-100%, הוא כמו מלאך, משה רבנו שעלה לשמיים. ככל שאדם יותר מחובר לתורה, הוא יותר גבוה בסולם המלאכים. אז אנחנו והבעיה באותו סולם, רק זה הבדל במדרגות. אנחנו גם איננו את הכלים שהיה לו. הבעיה למד אצל רבי, הוא היה קרוב למקור, זה היה קרוב למי שהמיר תורה שבעל פה. אנחנו, גם אם נרצה, אנחנו לא יודעים, לא ברור לנו מה התורה רוצה מאיתנו. אדם יכול להשקיע את כל החיים שלו, התורה רוצה שהוא ילחם במדינה הציונית. לא יודע אם הוא צודק. מבין? אז דבר כזה, זה החיים שלנו, ואותו דבר להפך. יכול להיות שמישהו אחר משקיע את כל החיים שלו, להילחם במשהו או להילחם נגדו. אנחנו לא יודעים בכלל מה התורה רוצה מאיתנו. בדורות של חז"ל הם ידעו הרבה יותר. היה ביניהם מחלוקות בפרטים, אבל הם היו קרובים למקור, אז הם היו בסולם של הדעת התורה יותר גבוהים, אז הם יותר דומים למלאך. לא בגלל משהו, זה לא איזה משהו שצריך לספור שמות. האנשים שקרובים לתורה הם דומים למלאכים, גם בדור שלנו וגם בדורות הקודמים. וככל יותר חיבור לתורה, אז התורה שלהם היא תורה של מלאכים, היא יותר גבוהה. זה נקודה אחת ויחידה שעליה עומד כל התפיסה של האמונה. ושוב, אנשים אוהבים להתכחש לזה ולהגיד מי אמר ומי יודע, אבל במציאות כל האנשים בנויים על איזושהי מערכת של ידע ומקבלים את הצורה האנושית. וזה שאנשים מטילים ספק במעבדה, זה משהו מנותק מהמציאות. יש סיפור על דיוגנס, שהיה חכם יווני והיה אגנוסטיקן. הוא גר בחבית. הוא בעצם ביטא את זה, הוא שם פס על כל מה שאנשים אומרים, היה לו ויכוח, הוא לא רוצה לשלם ארנונה. הוא כאילו שם פס על האנשים ולא עניין אותו כלום. ומסופר שאלכסנדר מוקדון, אחרי שגמר להשלים את כיבוש פרס, אז הוא עבר בעיר של דיוגנס. אלכסנדר מוקדון אהב חוכמה, התלמיד של אריסטו. אז הוא אמר, נסורה ונראה את המראה הגדול הזה. הוא הגיע עם כל הפמליה וכל השיירה, ודיוגנס בחבית שלו, לא יודע, לא היה לו אייפון, לא יודע מה עשה שם, ישב וחשב על הרהורים חכמים. ואלכסנדר מוקדון יורד מהסוס שלו, המפורסם, מבוצפלוס, ואומר לו, שלום, אני מלך העולם, אני שמעתי שאתה חכם גדול, אני יכול משהו לעזור לך? הוא אומר, בטח, אתה יכול לעזור. תזוז צעד אחורה, אתה מסתיר לי את השמש. כאילו, לא צריך לא אותך, לא צריך לא שום דבר. זה אדם שמנותק מהמציאות, אבל במציאות אנשים לא חיים ככה, חוץ מדיוגנס. במציאות אנשים כן מחפשים משמעות לחיים, וכן מייחסים איזשהו מובן להיררכיה של החוכמה. ולכן אין סיבה שדווקא כשבאדם מול האמונה יתחיל פתאום להטריד עצמו בפרטים. כי הפרטים, זה חשוב ללמוד אותם, אבל העיקרון של האמונה מאוד מאוד פשוט. בעצם זה מחולק לשלוש שלבים, כמו שאמרתי. האדם מטבעו, יש בו משהו שהוא לא טבעי, משהו שהוא רוצה טוב, משהו שהוא לוקח אחריות על העולם. והתורה אומרת, הנה, עם ישראל יפיץ את הרעיון הזה בעולם, וזה אכן קרה. והתורה אומרת גם, זה נצחי. זה נצחי, זה עדיין תיקון העולם יבוא מכאן, ולא מהרעיונות האנושיים. זה נעוץ הוויכוח המוסרי בזמננו. מה הדרך הנכונה? והדרך של המקובלת היום היא בעצם להמציא כל מיני רעיונות וללכת אתם עד הסוף. היום אנשים ממציאים רעיון, אז הם מרגישים דבקות דתית. אדם יכול להגיד את עצמו שיגיד את עצמו בתור צפרדע, לא אכפת לי. אבל לנו זה נראה מכוחך, אבל הם בכלל אתם זה כאילו להתאבד ולהיות בריסקר של האמונה הזאת, ללכת עד הסוף. וכל דבר, גם הקומוניזם, זה היה רעיון אנושי, כאילו נחשב פסגת המדע, הלכו איתו עד הסוף, השתגעו איתו. והתורה, בדיוק להפך, התורה כל דבר היא מאזנת. הנצרות למשל לקחה מהתורה, להתחתן זה מעלה של אנשים פחותים, לא התחתן. כל דבר לקחו את זה עד הסוף. הוויתור ועבודת הלב יותר חשוב מהעבודה במציאות, מהקורבנות ומהדברים המעשיים. שוב לקחו מזה עד הסוף. התורה כל דבר אצלה מאזנת. אין בתורה שום דבר שהולך עד הסוף. יש מדרגות גבוהות לאנשים, והתורה מצוות האנשים תמיד לאחוז בשתי הצדדים. יש קדושה של הבכור, אבל יש גם מעמד אחר. בהמון סיפורים בתורה, הבכור יורד עם מדרגתו. המון דיבורים לאורך כל התורה. גם הנביאים. כאילו, זאת אומרת, יש משהו טבעי בבכור, אבל אסור להגיד, הבכור ועכשיו יהיה קדוש, והוא הניג אותו. לא, הרבה פעמים הבכור יורד, ומישהו אחר מגיע למקומו. ואותו דבר גם השבטים. התורה מאזנת בין הרצונות של אדם, שהתורה לא אומרת זה באדם שלא ימנע את עצמו מענה, וגם שלא יענה עד הסוף. יש כאן איזון משתי הכתבים, וזה הדרך שהתורה אומרת. בעצם, אנשים שמתלוננים אומרים, התורה היא תיר העבדים, התורה עשה זה, התורה תמיד בכל מקום הולכת לתת איזון בין שתי צדדים, ולא הולכת למקום למשוך אותו עד הסוף. וגם של העבדים, התורה לא אומרת, אין דבר כזה, אסור שיהיה עבד. לא אומרת, אם יש מציאות של עבד, תתמודד איתה באיזושהי צורה, לא מבטלת את זה לגמרי. אותו דבר, נגיד, צער בעלי חיים, מצד אחד התורה מאוד רכישה ואומרת לנו, שור וחמור ביחד, לא לחוש כדי שלא יקנו אחד בשני, כי השור מעלה גירה והחמור לא, פריקה וטעינה. מצד שני, התורה לא אומרת, אל תאכל בשר, ומי שלא רוצה לאכול שלא יאכל, אבל יש קורבנות. יש שתי הצדדים קיימים בתורה, שתיהם נמצאים. עכשיו, מה שרציתי סתם להוסיף, מה שדיברתי על השפה שלנו, משהו שחשוב להבין אותו. היום אנחנו מסתכלים על העולם שונה מאז שהסתכלו לפני 1,000 שנה. הרמב״ם הרי כידוע עשה מערכה מאוד גדולה נגד ההגשמה. אנשים קראו בפסוקים שיש לקדוש ברוך הוא ידיים ורגליים ואף, ולא היו מוכנים לקבל שהוא אומר שזה משל. לא היו מוכנים. ולכאורה זה כאילו לא... ברור שהרמב״ם צודק, מה יש להתווכח? אם לקדוש ברוך הוא יש גוף, חס וחלילה, יש לו יד, אז נגיד שהיד שלו מכאן ועד באר שבע, אבל גוף זה נגמר היד, הוא נגמר. גוף זה הגבלה, נכון? אז מה כל הסיפור? אבל היום מסתכלים על זה טיפה אחרת, בגלל שאנחנו לא חושבים שבכלל ההגדרות שלנו תקפות בעולם הרוחני. אנחנו מבדילים בין עולם פיזי מציאותי ובין דברים שהם מעבר לטבע, שאין לנו שום מידע עליהם, כמו שאמרתי, מימדים ודברים. עכשיו, זה לא שיש לך שבחור מת גוף, ברור שאין לו גוף. אני אומר, האמירה הזאת לא קוממה אף אחד עד הרמב״ם. עד שבא הפילוסופיה ועשה מזה עסק, זה לא הפתיע לאף אחד, כי אנשים הבינו ש... שכתוב בגמרא כל מיני דברים על הקדוש ברוך הוא, מעשה מרכבה, זה לא בעולם שלנו, וזה לא סוג הגוף שאנחנו מבינים, ולכן זה לא הגבלה, איך זה מסתדר, אנחנו לא יודעים. חשוב להבין שאנחנו באמת לא יודעים איך דברים מסתדרים, גם ברמה הפיזית, גם הלוויינים שעובדים, והחלליות והמחשבים, עובדים על בסיס מנגנונים שאנחנו לא יודעים איך הם עובדים. זה שיש מחשב קוונטי, זה לא אומר שאנחנו מבינים איך הקוונטים עובדים. יש מחשב קוונטי שהוא מנצל תכונות של האטומים, זה לא אומר שאנחנו מבינים, הפוך, המציאות היא סתירתית, זה גם גל וגם חלקי, וגם חומר אפל, יש הרבה סתירות שאנחנו לא מבינים אותם, אבל משהו עובד, עובד. אותו דבר גם להבין את האמונה, זה לא מפריע לנו שכתוב מעשה מרכבה ושכתוב שהקדוש ברוך הוא אין לו הגבלות. כי זה מתחבר ברובד שאנחנו לא מבינים, זה כמו שיש שתי רגליים של פירמידה, הראש שלה הוא בעננים, לא רואים אותו, הוא קיים, מבחינתנו, הימין והשמאל הם שונים, ולמעלה הם מתחברים. ולכן זה חשוב גם בעניין של ההשגחה, להבין את אותו דבר כמו לגבי בחירה. מצד אחד, מי שמתפרצף, איפה יש השגחה, זה מפורט את זה ולא רואים ולא אי אפשר להוכיח. ומצד שני, כל בן אדם, אפילו הפיקוח הכי גדול בעולם, שהאוטו שלו מדרדר בכביש, דבר ראשון שיגיד, אלוקים תעזור לי. אם הוא מחמיר גדול, הוא יגיד, אם אתה קיים, תעזור לי. אבל הוא יגיד את זה, כולם יגידו את זה, זה מציאות וזה עובדה. אנשים, כל האנשים אומרים את זה, כי זה משהו בנפש שלנו שמבינים שהשם לא משאיר אותנו לבד, זה משהו שטבוע אצלנו. יש איזושהי השגחה, איך בדיוק היא עובדת, אנחנו לא יודעים, וזה גם לא חשוב לדעת ולא נוכל להבין, ואולי יש איזושהי קושר דבר רוחני בדבר גשמי, יש משהו שהוא לא, לא, המנגנון, פעם נורא עסקו בלהביא את המנגנון, איך יכול להיות משגחה ככה, ומתי זה קורה, זה גם לא חשוב וזה גם לא יעיל, זה חסר טעם, העיסוק הזה בלהבין את הפילוסופיה ואת זה דברים שמתחברים במישור שאנחנו לא מבינים אותו, ואנחנו יודעים ששתי הדברים קיימים. תקתי לי פה, רבינו מנוח בברוכס אומר דבר מעניין, הוא אומר, הוא מוסק בשאלה למה כל אחד שקרא לו נס הוא מברך. הוא אומר, אולי במקרה, אולי זה לא נס, לא כל אחד שלא מת זה נס, נכון? אדם היה לו תאונה וצריך לעצור בשנייה האחרונה. זה נס? אולי זה לא נס, אולי יש אנשים ש... כמו קוביה, יש אנשים שנעצרים בשנייה אחרי, יצר, יש כאלה שנייה לפני, ויש כאלה שדקה לפני. אז הוא כותב דבר כזה, הוא כותב, ניסי היחידים, יש מהם בהשגחה ויש מהם במקרה, כי כמה פחותים אנו, לא כל אחד ראוי למת, ועם כל זה התקינו לכל מקבלי הניסים ברכה, לפי שאין לנו יודעים איזה מהם בהשגחה ואיזה מהם במקרה. זה מאוד מעניין, זה לא ברכה מספק. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו, כל מה שקודם הוא נתן זה נס. זה לא משנה איך זה קרה נס. בעצם כל הדברים שקורים בעולם, הם נובעים מהאפקט הפרפר, הדבר גורם לדבר. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שדבר שקרה לפני 1,000 שנה, גרם לזה שהיום האוטו שלי יעצר בקצה, כי משהו שם בסלע שהתפתח ועץ שנפל, ועץ דברים שקרו, הם גרמו לזה שאני לא יודע מה התחיל לזה, מה הטבע ומה נס. ואנחנו מבחינתנו רואים את יד השם בכל דבר. אז זה לא סותר, אנחנו פחותים, לא מגיע לנו נס, אבל זה הצורה שאנחנו רואים את הדברים, וזה מתחבר, כי אם אנחנו נגיד, עד שאתה לא רואה שזה נס ולא תאמין, אז אף פעם לא תאמין שזה נס. גם אם קרה לך צירוף מקרים של אחד למיליון, היה זה צירוף מקרים. ואדם לא חי ככה, כי זה בעצם, אם אתה הולך לבחון מדעית, להוכיח שיש לך השגחה וניסים, יהיה לך מאוד קשה להוכיח את זה. כל אחד מאיתנו היה לו איזשהו משהו כזה בחיים, שהיה לו איזה נס, משהו מיוחד שהציל לו, לא יודע. לי קרה המון פעמים, סתם קרה לכל אחד. אני לא יכול להוכיח שזה נס אבל. אבל ככה אני חי, בגלל שאני מאמין, ואני יודע שהשם לא עזב אותנו, ככה אני גם מרגיש. ככה נבראנו, אנחנו פונים להשם בעת צרה. מישהו שהוא צרה, הוא ישר פונה להשם, ככה אנחנו בנויים. ולכן, אני לא צריך להתחבר לי ההשגחה עם ההסבר המדעי מתי זה קורה. אני יודע ששתיהם קיימים ומתחברים באיזשהו רובד. בכלל, כל מה שמאחורי המציאות, אנחנו לא יודעים, יש חוקי טבע, מה מפעיל אותם, מה מפקח עליהם, משתנים, לא משתנים, אנחנו לא יודעים כלום. זו מערכת שבעצם יקום מקביל שנמצא מעלינו והרבה מעלינו, ולכן אין לנו טעם לנסות לחשבן אותו. ולכן זה חשוב בשפה המודרנית, אנשים מתבלבלים, לפעמים מנסים לנתח את האמונה בשפה שהיא כבר לא רלוונטית היום. לשאול איך עובדת ההשגחה בדיוק באיזה מנגנון ואיך עושים הצינורות, דברים שבמשנת החשיבה שלנו הם לא קיימים, לא חשובים. וגם רבי גוין כותב משהו מעניין ביבוא מתלפנון. גם אותו עיקרון, השאלה תהיה, מי שקם עליו רוצח והרגו נפש. אוקיי? האדם נרצח, והאדם שואל את עצמו, למה זה קרה? האם זה גזירת שמיים, או שזה רשלנות, או שזה הוא השם? אומר רבי גוין, אילו לא הרגו הרשע באותו זמן, אף תאמרו כי היה מת או נשאר חי? והתשובה שאין לנו יודעים, רק השם הוא היודע. אי אפשר לדעת, זה לא חוכמה וזה לא אומר שום דבר לנסות לדעת. ולכן שיש צרה אנחנו מתחזקים, לא כי אנחנו יודעים בדיוק למה באה הצרה. כי זה היחס שלנו, שיש צרה, מתחזקים, זה מה שיש לנו לתת, מבחינה רוחנית שיש צרה. אז המטרה של הצרות בכלל היא לחזק אותנו. אנחנו לא יכולים לדעת אם הצרה הזאת באה לעבירה הזאת, וזה גם לא משנה, מה זה משנה? אנחנו מתחזקים במה שאנחנו יכולים להתחזק. אם באה צרה כי אין קורבנות, אני לא יכול לקריב קורבנות, זה לא יעזור לי, אני מקריב, אני נותן מה שאני יכול לתת. וזה הדרך של עבודת השם. עבודת השם היא כלל הבן אדם, מכלל העבודה. זה לא חשוב לחשבן דברים שבעצם אין לנו דרך ואין לנו פתיחות להגיע אליהם. ואותו דבר גם טבע ונס. הטבע באמת קיימים במקביל וסוזרים אחד את השני. הטבע הוא גם טבעי וגם יש בו מימד לא טבעי, שהוא לא מובן והוא לא מסביר את עצמו. כל החיים שלנו זה טבע באמת מורבב, והשגחה והאמונה מורבבים עם, עם המציאות הטבעית, עם התחושה הטבעית שאם אני עושה ככה, אז אני מסביר את זה, ויחד עם התחושה שקיימת לי גם, שגם משהו משמיים פה קיים, ושתי הדברים האלה הולכים ביחד. וזהו, אני רק אסתכל בכמה מילים מה רציתי להגיד. רציתי לרכז את האמונה, ליצור איזושהי אחדות. זאת אומרת, לא שאנשים עוסקים באמונה הרבה פעמים, מבלבלים אותם עם פרטים. פרטים זה גם חשוב, אבל העיקר זה התפיסה של התורה שבאה להגיד בעצם, הכל אחד בעולם. כל הבלגן בעולם יש משהו אחד מאחוריו, כל הרוע מגיע ממשהו אחד, וכל הטוב יגיע גם ממשהו אחד. צריך להתאחד סביב הרעיון של החלק הרוחני בעולם, שבעצם כבר נמצא בתוכנו, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו לא צריכים לחפש אותו, להוכיח אותו בכל מיני דרכים מדעיות. הוא קיים בעצם, צריך רק להקשיב לו ולשמוע, והרוח הקודש, בעצם דרגה יותר גבוהה, שאתה יכול להקשיב לקולות פנימיים, שהבעל שם תמיד כותב, תמידים שלו כותבים, הנשמה אמרה לערב. הנשמה שלו אמרה לו, אם אדם הוא נקי מחטאים, ונקי אפילו הוא מנקה את עצמו מהגשמיות, גם מדיטציה זה לא צדיקים, אדם מנקה את עצמו, יכול להקשיב ולשמוע מהנשמה קולות מאוד חשובים, ששם אני אצאת, האמת נמצאת בתוכנו, לא צריכה להגיע רחוק. וזה כל מה שהתורה אומרת, שבעצם האדם קיבל בתוכו את התכונות שיכול לתקן את העולם, עם ישראל הוא זה שעושה את זה בפועל, והתורה כבר אומרת לנו, לעתיד לבוא, עיקרי האמונה אומרים, לא להצפק עם מה שהיה, אנחנו צריכים להמשיך להיות לנצח עד שהמטר של התורה נזכה לתקן את כל העולם.